ערב טוב למאזינים ולמאזינות, וגם לך עידן.
ערב טוב קרן, ערב טוב לצופים, ערב טוב למאזינים. כיף להיות פה באולפני אקו הפקות של חיים אלקובי היקר ואהוב, בפרק השני של הפודקאסט שלנו, עידן וקרן בלי חשבון. ואני יכול להגיד לכם שאם הפרק הראשון היה חזק ומטורף והיה פה אש באולפן, אז זה רק היה הפרומו למה שמחכה לכם היום. אז קרן, על מה אנחנו מדברים?
וואו, טוב, אז יש מלא נושאים. אתה יודע, הפוליטיקה שלנו זה כמו איזה נפץ כזה, כל פעם יש איזה פיצוץ אחר, זה מה שאני מרגישה. בוא נתחיל עם הנושא הכי בוער, שזה בעצם תקציב המדינה, ובוא נדבר על מה בעצם קורה.
תראו, היום עבר לפני כשעתיים תקציב המדינה המתוקן ל-2023 של בקריאה הראשונה במליאת הכנסת. התקציב עבר, אבל זה לא הדיבור. מה שהדיבור הוא זה שאדון ניר ברקת, תכף נדבר על עוד שרים, אבל ניר ברקת החליט שלא בא לו לתמוך בתקציב. היום הוא הציב אולטימטום בוועדת כלכלה, תכף אני אקרא לכם את הציטוט המדויק שלו מהבוקר, כי הכינונו מראש, מה שנקרא. הוא אמר, לא אתמוך בתקציב אם לא יקצו לפחות 250 מיליון שקל לטובת העסקים בפריפריה. עכשיו,
הוא גם מתכוון נראה לי למפונים ולמפונות.
לא יודע.
גם לדרום.
זה אני לא ראיתי בציטוט, אבל אדון ניר ברקת, תקשיב לי טוב. אם שכחת שאתה שר בממשלה, ולא איזה פרשן פוליטי לכלום, אז כדאי שתזכור את זה. וזה שאתה לא מסתכר בכלום, כי אתה אלק חושב את עצמך עוזר לאנשים, אתה תעלה עוד מעט על טוסטוס ותעוף מהפוליטיקה הישראלית. כי אתה כזה קטן, אם אתה לא יודע להיות לויאלי לממשלה שלך, ובפודקאסט הזה אני יכול להגיד מה שאני רוצה.
אני חייבת להגיד את דעתי על ניר ברקת. קודם כל, מאוד מפריע לי שהוא שר, והוא אפילו לא בא ומנסה כאילו להציג משהו חלופי, הוא לא מדבר עם הממשלה, לא מדבר עם חברי כנסת, כאילו הוא מנסה פה לעשות איזשהו ספין פוליטי, ועוד משהו כאילו שמציק לי, כאילו גם אם משהו, בוא, יש קואליציה עם נבחרי ציבור, ואם אתה לא מתיישר עם עמדת הממשלה, אז קום ותתפטר. מה אתה מנסה לעשות?
לא, אני אגיד לך יותר, הנקודה עם ניר ברקת היא אפילו יותר בעייתית. מה שהוא עושה במודע, דרך אגב, ולא רק הוא, תכף נדבר גם על דיכטר, עוד אחד שקפץ פתאום כי לא נראה לו משהו. מה שקורה עם ניר ברקת זה שנראה לי שהוא גבר מוכה מנתניהו, שלא נתן לו את הקדנציה להיות שר אוצר באחד הממשלות, ואז הבן אדם החליט שבא לו על יצר נקמנות, וזה מה שמעניין אותו.
אני לא חושבת, אני אגיד לך משהו. כרגע, לפי מה שנראה לי, ניר ברקת חושב שהוא הולך להיות, לא יודעת איזה יועצים יש לו, כן? אבל הוא חושב שהוא הולך להיות בעצם הכובש הליכוד החדש, המנהיג החדש של הליכוד.
ממש.
ומה שקורה פה,
תחלום.
זה בוודאות שהוא יחלום, אבל מה שקורה פה, שבעצם הוא רואה הזדמנות. הרי בפוליטיקה, אתה תמיד צריך לקחת איזושהי הזדמנות מסוימת.
זה לא הזדמנות.
רגע, אני אסביר לך גם למה זה הזדמנות. ביבי כרגע יורד בסקרים. מבחינתו זה הזדמנות להציל את הליכוד ולהעיף את ביבי החוצה, מה שנקרא.
אם זה מהלך להצלה את הליכוד, אז המפלגה הזאת יכולה להיקרא מפלגת העבודה 2. בסדר? אם זה מהלך להצלה את הליכוד. מי שמחליט שבא לו, וזה לא רק הוא, דרך אגב, זה גם חבר כנסת ניסים וטורי, שתכף אני אקריא לכם מה הוא אמר ברעיון לכל חי, למדורה המרכזית של מימרן ברדיו כל חי. וזה גם דיכטר, שפתאום החליטו מחנה מתנגדי נתניהו.
אבל לא, אני אגיד לך, יש הבדל. דיכטר וטורי, הם לא אומרים אני מצביע נגד התקציב. עזוב, בוא נשים רגע, זה תקציב לחודש וחצי. בואו נהיה רגע כאילו קצת ריאליים. אתה לא מתנגד לתקציב 2024, כי עדיין אפילו לא בא לדיון. אתה מתנגד לתקציב של חודש וחצי, אז זה אתה עושה שרירים.
תראי.
כאילו... ניר, תתעורר, בוא, פוליטיקה לא עלינו, אנחנו מספיק מבינים. במיוחד אנשים בליכוד מספיק מבינים שהוא מנסה פה לכבוש. ואני אגיד לך עוד משהו אחד. זה מעניין אותי מה אתה חושב על זה. הוא כל כך כאילו בטוח שהוא אומר כאילו, אני מצביע נגד, אני זה, הוא כאילו ממש יוצא, אבל אני אומרת לעצמי, אולי יש לו גב מאחוריו, כי פוליטיקאי או מישהו שיוצא נגד בנימין נתניהו, בדרך כלל עושה את זה עם גב. אתה חושב שהוא כבר גייס לעצמו אנשים?
קודם כל זה לא חדש, של ניר ברקת יש לו מחנה שלו בליכוד. אנחנו יודעים.
מהח"כים.
גם, וגם הוא עשה את כנס התמיכה הגדול בזמנו, לפני...
שילם אוטובוסים, אתה יודע.
בסדר, אבל לעובדה שעשה והגיעו אנשים. עכשיו אנחנו יודעים...
ברור שהם משלמים לי אוטובוס וארוחה, אני גם בא, אני קופצת, אני הראשונה.
אנחנו, אין לנו ויכוח על זה, אבל עובדה היא שיש לו מחנה. ואני חושב, אני לא איזה פרשן פוליטי דגול, אבל אני מבין קצת פוליטיקה. אני חושב שניר ברקת סיים את תפקידו הפוליטי, אני חושב ש... אני חושב ש...
לא בטוח.
הוא לא בליכוד, זה בטוח.
וואו, זה הצהרות קשות.
אני אין לי בעיה לעמוד מאחור מה שאמרתי, ואתם תראו.
לא, הוא לא סיים את התפקיד שלו, הוא בדרך, הוא חושב שהוא יהיה המנהיג הבא, התקשורת קצת גם מחבקת אותו עם כל הכתבות שאני זוכרת שעשו עליו.
אגב, למה שהתקשורת...
אבל הוא חי באיזשהו סרט, נגיד את זה ככה.
למה שהתקשורת לא תחבק אותו? הוא הולך נגד נתניהו, והלך מחוקה של התקשורת הישראלי ברובה, אם תוציא את ערוץ 14 ואת גלי ישראל. זה נתנף על נתניהו. עכשיו, אם זה מה שיראה, מה שקוראים לו ניר ברקת עושה, בבקשה. אז הולכים, ושתם עשרה מחבקים אותו, והוא משחק אותה, הולך לחטופים, והולך לזה, כדי לגרוף קולות. תעשי לי טובה.
אבל קולות ממי? אם יהיה פריימר, אז הוא צריך לכבוש את הקולות מהליכוד.
הוא לא...
אני אגיד לך מה אני חושבת שהוא מנסה לעשות. הוא מנסה לעשות הדחה.
כי ניר ברקת זוכה לי יותר מדי דקות פה, והוא לא ראוי לזה.
סגור, אני רק אסיים את דבריי, ואני אגיד שאני לא חושבת שהוא מנסה עכשיו דרך פריימריז או לצבור קולות. אני חושבת שהוא מנסה לעשות איזושהי הדחה, ובעצם להעיף את נתניהו ולכבוש את הליכוד ככה. לא יודעת עד כמה...
תראי, נתניהו...
זה מה שזה נראה, כי פריימריז לא יהיו עכשיו, בחירות לא יהיו עכשיו.
יהיו עכשיו.
עכשיו? בחירות?
תראי.
לא.
דעתי...
עכשיו?
את יכולה לחלוק עליי. עכשיו לא יהיו.
את אמרת פשוט עכשיו.
לא, התכוונתי, סליחה. התכוונתי שבחירות תהיינה אחרי הדבר הזה.
זה ברור.
ואני חושב, אם אתם שואלים אותי, קשה לי להגיד את זה, ולכן לקחתי נשימה עמוקה, אני בטח לא עושה את זה, אבל הליכוד סיימה את תפקידה על מפה פוליטית, זו דעתי. אני חושב שיקומו, ותכף נדבר פה על המושיע החדש שיכול להיות, יוסי כהן, כן, לא, תכף נשמע מה את אומרת, אבל תכף נגיד לזה, יש לי עוד מלא נושאים לדבר עליהם, עד שנגיד יוסי כהן, אבל אני חושב שהליכוד... למעט כמה חברי כנסת, מה שנקרא עם שכל ועם ראש, ביניהם גם חבר כנסת חנוך מלביצקי, אין שם יותר מדי אנשים חושבים פוליטית.
מה, בליכוד? אני לא מסכימה איתך.
את יכולה לא להסכים?
יש, אתה פשוט, כאילו הכוכבים של המפלגה שעושים את כל הזה, הם באמת לא חושבים פוליטית, אבל יש שם מאוד אנשים חכמים.
אז אמרתי, אמרתי, את לא מקשיבה, אמרתי.
כן, אבל אתה אומר, חוץ מי חנוך מלביצקי או מי, יש המון.
אלו.
המון אנשים.
המון לא נגזים. אני חושב ש...
אפשר לעבור על הרשימה. בוא, סתם, אני אסתכל על הרשימה.
אני חושב, תראי, אם נעבור על הרשימה, את רוצה שנעשה עכשיו חידון של מי חכם ומי לא חכם, אפשר.
לא, מי כאילו, מה זה מי חכם ומי לא חכם? קודם כל, מי שמגיע להיות חבר כנסת, הוא כבר איפשהו עשה את הדרך ולמד בוי, קצת טקטיקות, בוי, ויש גם חוכמת יאיר, חיים, יאיר ויש כל מיני.
יאיר לפיד, אין לו בגרות והוא נהיה חבר כנסת, הוא לא בדיוק חכם.
אבל זה, סליחה, בגרות לא מודדת חוכמה. בוא נשים קצת דברים על השולחן. בגרות לא מודדת חוכמה, יש את סטיב ג'ובס, אני לא טועה, נכון? זה שהקים את אפל, אפילו לא היה דקה בתיכון. ואיפה הוא היום? זה לא מודד חוכמה. בוא נשים קצת פרופורציות עליו.
איפה הוא היום? הוא בקבר, אבל לא משנה.
אבל זה לא מודד חוכמה. אני יכולה להגיד לך עוד מלא אנשים שלא למדו והצליחו. עזוב, זה לא הזה. יש לנו את ביבי, אין מה להגיד, מדינאי מספר אחד, אין לי על זה אפילו שום ויכוח, אם יסכים אפילו או לא, עם דברים שהוא עושה, אבל אחד אנשים החזקים שיש לנו במדינה. יריב לוין הוא בן אדם חכם, פשוט לא שומעים אותו.
לא, יריב לוין בן אדם חכם, הבעיה עם יריב לוין שהוא לא רואה בעיניים. זה הבעיה שלו, והוא ראה שהוא אכל אותה יופי עם הרפורמה הזאת, כי כשאפילו נתניהו אמר לו, תפסיק עם הרפורמה, הבן אדם לא ראה בעיניים ואפילו לא הקשיב לראש ממשלה. אז יכול להיות שהוא חכם.
לא חושבת שהוא לא הקשיב, הוא החזיק אותו. זה האידיאולוגיה שלו. והוא אמר, אם אני רוצה לממש את האידיאולוגיה שלי, אני צריך להחזיק את ביבי, סליחה על הביטוי, בביצים. וזה מה שהוא עשה. אמיתי. הוא בן אדם אידיאולוג. הוא דיבר על הרפורמה עוד לפני כאילו שהיה שר המשפטים.
אני אגיד לך משהו. בואי לא נעשה את הרשימת קניות הזאת.
עזוב, יאללה, נוותר, אבל יש שם הרבה חכמים. בואו נסכם את זה.
יש, לא אמרתי, אמרתי מה שאמרתי, שיש גם הרבה שאלוהים, מה שנקרא במדינות, לא נגע בהם בחוכמתם. והבעיה שהם הכוכבים של הליכוד, אבל תכף אנחנו... אני רוצה לדבר על מה שקרה ביום שני בישיבת הסיעה.
אוקיי.
תראה, מה שקרה בישיבת הסיעה זה פשוט מביך. בסדר? מה שהיה אמור להיות ישיבה סגורה, היה אמור להיות, לך אגב, ספוילר.
היא הייתה סגורה, פשוט אתה יודע, הם הפיצו את כל הכתבים, כאילו היה שם כאלה שהם...
תדעו לכם משהו, רבותיי, וקרן תסכים איתי. אף ישיבה בכנסת גם ממוגדרת חסויה, לא, אין סיכוי שהיא לא תודלף. בסדר, חוץ מוועדות, חוץ מביטחון וכאלה, חוץ מזה... אין סיכוי שאף ישיבה בכנסת לא תודלף. בואו.
אבל יש להם אינטרס להדליף את זה. מה נראה לך?
אני יודע. אין לנו אינטרים.
תפסיק, זה פוליטיקה, עידן.
אני יודע. אני, קרן, כפר עליך. אל תלמדי את זה מה זה פוליטיקה. בסדר? אבל אני יכול להגיד את הדבר הבא.
אני יכולה ללמד אותך הרבה מה זה פוליטיקה.
גם אני יכול ללמד אותך. סתם. בגלל זה אנחנו ביחד, אני חולה עלייך.
גם אני.
מאוד. זה לא טלוויזיוני, אבל אין מה לעשות. תראי, כשחבר הכנסת ואטורי אומר בראיון לרדיו כל חי לאבי מימרן, ויש לי פה את הציטוט, אני אשים ברשותכם את המיקרופון רגע בצד, כדי לפתוח...
בוא, אני אפתח לך אותו.
לפתוח את הציטוט, יש לך.
כן,
הנה. שלחתי לך.
בבקשה.
רגע, בוא נפתח את הקישור של זה.
אתה רוצה לפתוח את הקישור הזה גם?
כן. ברגע שהוא אומר משהו כמו, תכף אנחנו נמצא את ה... כי את הדבר המדויק, כי אני רוצה שנהיה מדויקים. רגע.
נו. כתובת לא תקינה.
בסדר.
בסדר, תמשיך, אני אפתח את זה.
תכף קרן תמצא לנו. מה שהוא אמר בגדול זה שמה שנאמר בסיעת הליכוד, נאמר בסיעת הליכוד, ובתקשורת הוא ידבר על אחדות, ו... מבחינתו לא צריך לתת דין וחשבון לאף אחד, והתקשורת לא רשאית לשאול אותו על מה שקרה בליכוד וכל מיני כאלה שטויות. אז חבר הכנסת וטורי, תעשה לעצמך טובה וגם לי טובה, אל תחרטט, בסדר? הנה יש לי פה את הציטוט המדויק שלו. הליכוד מפלגה מאוחדת אבל גם דמוקרטית. זכותי לשאול את השאלות ולייצג את מצביעי הליכוד. היו ח"כים שעשו דין לעצמם ולא הצביעו בעד התקציב. עוד ואטורי אמר, אני יותר לא אדבר בסיעת הליכוד על עניינים פוליטיים. אחר כך אני צריך לתת דין וחשבון בתקשורת על כל מיני שאמרתי שם. אנחנו מפלגה מאוחדת, אבל בישיבות עשייה אנחנו בישיבת עשייה אנחנו גם מתווכחים וצועקים. זה לא סותר את האחדות מחוץ לחדר, אבל זה לא עסק לאנשי תקשורת, זה שיח פנימי בלבד. ואטורי, תעשה לי טובה, אל תעבוד על אף אחד. ברגע שזה הודלף, כל איש תקשורת רשאי לשאול אותך. ואם אתה אומר ברעיון לרדיו קול חי, אני יותר לא אדבר על נושאים פוליטיים בסיעת הליכוד, אז תניח את המפתחות ותחזור לעבוד כחקלאי בגליל. כי מי שלא מדבר על נושאים פוליטיים, הוא לא חבר כנסת. ואל תעבוד עליי שאתה מוביל אחדות, כי אתה... לא מוביל אחדות. כל הסצנה הזאת שהייתה לך אצל אבי מימרן, היא הדבר האחרון שאתה יכול לקרוא לו אחדות. אתה יושב בסיעה ואתה אומר, אני לא מדבר על נושאים פוליטיים? את משמעת את החבר כנסת.
אפשר להעביר נושא, הוא כבר פחות מעניין.
את יכולה.
סבבה. מה בא לך, לדבר על יוסי כהן, או בעצם עוד איזה משהו מעניין בעצם, שזה עופר כסיף והאמירה שלו?
לא, עופר כסיף זה אחר כך, אני דווקא רוצה לדבר על חודש המודעות הבינלאומי לשוויון זכויות אנשים מוגבלויות, שחל החודש הזה, תראו. בישראל היום 1,500,000 אנשים עם מוגבלויות. מתוכם 300,000 בעלי נכות כללית, אם אני לא טועה. אנחנו מדברים על אנשים ברובה, לא ברובם, אבל עם חתכים שונים של מוגבלויות. ואני רוצה לספר על החוויה של להיות חוויה במרכאות. של להיות אדם עם מוגבלות בעת המלחמה. תראו, מדינת ישראל הפקירה את האנשים עם מוגבלות. זה לא סוד. ממשלות ישראל לדורותיהם לא אכפת להם מאיתנו בכלל. אם אנחנו לא עושים מחאות, לא מסתכלים עליך. אם אתה לא מפעיל לחץ, ואת יודעת כמה אני הפעלתי לחץ רק בשבוע האחרון, כדי שאדון סמוטריץ' יועיל בטובו כדי לראות אותנו, כולל עם חבר כנסת חנוך מלביצקי, הייתי אצלו בלשכה ואת יודעת את זה.
נכון, אני אמר לזכותו שהוא פועל הרבה בשבילכם.
כן, זה אני יכול להגיד. תראו, לא שמעתי חבר כנסת אחד, שביקר את המפונים עם מוגבלויות בזמן מלחמה. לא שמעתי שר אחד שדיבר על אנשים עם מוגבלויות בזמן מלחמה. שמעתי רק דבר אחד, על שר שדווקא ביום הזה של היום המודעות הבינלאומי, ביטל, רצה לבטל, לא כל כך עמד לו, ואז הוא חזר בו, את חוק שירות הרווחה לאנשים עם מוגבלויות שהעברנו לפני שנה, וחוק הדגל שלנו. אז להיות אדם עם מוגבלות בעת מלחמה, זה הרבה יותר קשה ממה שנראה לכם. אני יכול להגיד שאני כדי ועוד מצבי טוב, כן? יש לי ממד ומקומות מוגנים, ויש לי לאן ללכת, ויש לי מי שיעזור לי, אבל תראו. אני לא מבין למה למשל בכל עיר במדינת ישראל אין מיגוניות שהן נגישות לאנשים עם מוגבלות. למה זה לא קרה? עד היום קיבלתם תשובה, כי לא מעניין אף אחד. עכשיו, יבואו שאלו אותי, למה לא יהיו יש חברת כנסת אחת שהיא מוגבלות, חברת הכנסת קרין אלהרר, למרות שהדבר הזה לא מעניין אותה, כי הוא זה, יאיר לפיד עוסק בזה יותר משהו, אבל נעזוב אותה כרגע כי לא רלוונטי. למה אף פעם לא יהיה מפלגה של אנשים מוגבלות בכנסת? כי היא לא תעבור את אחוז החסימה. למה? כי אנחנו לא מעניינים. למה? כי אין לנו הרי, את יודעת, אין לנו מטע מדיני, יכול להיות, אבל נושאים חברתיים לא מעניינים אף אחד.
זה לא נכון מה שאתה אומר, אני לא מסכימה איתך.
את יכולה...
קודם כל, מה שאתה אומר עכשיו, אני פשוט חושבת שגם אתם, בתור חברה, לא חברה, בתור איזשהו...
חתך אוכלוסייה.
כן, אתם צריכים להציף את זה. אני... עד היום לא הרגשתי שהצפתם את זה. אתה עכשיו בא מדבר, אני שומעת, לא, רגע, אתה עכשיו מדבר, אני שומעת אותך, וזה פעם ראשונה שאני שומעת על הדבר הזה. אני לא שומעת את זה מוצף בחברה, אני לא שומעת את הקול שלכם. אתם כנראה גם לא משמיעים אותו מספיק. כי עובדה, הקול של החטופים, של משפחות החטופים, סליחה, מושמע. למה?
קודם כל זה לא נכון. בסדר? אני לא חושב שצריך לעשות השוואה בין הקהילה שלנו לקהילת משפחות החטופים, כי זה...
עזוב, לא משפחות החטופים, קהילה גאה, יותר מושמע מהקול שלכם, למה?
אני אגיד לך למה.
זה משהו שנוגע אליך, את תחשוב אתה שאתה חי את זה כל יום, אתה צריך להשמיע את זה כל יום.
קודם כל קרן...
בחיים לא שמעתי אותך מדבר על זה, רק פעם ראשונה.
את יודעת שלא נכון. בסדר, את יודעת שהייתי ב-14 ודיברתי על זה. הייתי באפקדון ודיברתי על זה.
בזמן המלחמה, רק ראיתי איזה סרטון שאלת בזמן הזקה, ואז קצת דיברת על זה.
אני לא רק מדבר בזמן המלחמה, תראו רבותיי.
אבל זה צו השעה.
אבל תראו.
זה משהו שאתה מתמודד איתו, ולא רק אתה.
נכון, אבל תראי, אנחנו כן מדברים על זה. עובדה היא שבסוף השר סמוטריץ' הועיל בטובו להיפגש איתנו.
לאחר לחצים?
אבל זה תמיד כך.
אז אתם תמיד צריכים ללחוץ. כי אם אתה לא לוחץ, אתה לא מעניין. נקודה.
את יודעת בעצמך שלחצתי. את יודעת שאני הולך להפגנות. את יודעת שאני נמצא בכנסת. את יודעת הכל. אין שומר במשפר הכנס שלא מכיר אותי היום. אני כבר נכנס, את יודעת, על תקן
עובד קבוע.
כן, על תקן אורח קבוע. כל הסדרנים הבכירים כבר מכירים אותי, אבל אני נמצא שם. אבל תראו, מה שהמדינה הזאת צריכה להבין, ש-20% מהאוכלוסייה, ואנחנו 20% מהאוכלוסייה. אם המדינה הזאת לא תיקח אותנו פרויקט, יהיה לא טוב. אני אגיד ככה, אני חושב שבכל מפלגה במדינת ישראל, וכתבתי על זה, כתבתי את זה טור במעריב, את גם קראת אותו. אני חושב שבכל מפלגה במדינת ישראל צריך להיות אדם עם מוגבלות. מובנה. לא כאלן אלן במקום 13 כדי להגיד, הנה יש לי נכה מחמד ברשימה. ופוליטיקאים עושים את זה. פוליטיקאים מצטלמים איתנו כדי להגיד, אולי יש לי נכה מחמד. אני לא רוצה להיות נכה מחמד. ואני לא מוכן שאנחנו נהיה נכה מחמד. ולכן אני חושב שצריך להעביר חוק במדינת ישראל. כמו שיש שריון לחברה הערבית, כך צריך להיות שריון במקום ריאלי בעשירייה הראשונה לנציג אדם עם מוגבלות. אני יכול להבטיח לכם, חבריי הפוליטיקאים העיקרים, שעל חלקכם יצאתי בפודקאסט הזה, אבל אין מה לעשות כעלה לי, שברגע שאתם תעשו את זה, ואין מה לעשות, דברים קורים בחקיקה. No way.
זה אני מסכימה.
אם אתם תעשו את זה, אתם תרוויחו קולות במקומות שאתם לא מדמיינים, אז הגיע הזמן שתתחילו לעבוד על זה, כי עוד מעט יהיו בחירות. יאללה, בוא נדבר על יוסי כהן.
יוסי כהן, יאללה. טוב, אז יוסי כהן,
המושיע החדש קרד.
עמית סגל, אני מצטטת את הציוץ שלו, מודיע שמקים קבוצת חשיבה של מומחים על היום שאחרי בתוך מדינת ישראל, לדעתי קוראים לזה בעברית מפלגה.
ואז תדינמטה.
יוסי כהן, אני מגבש קבוצת חשיבה אסטרטגית של אנשים מהמוחות הטובים ביותר במדינת ישראל, כדי לדון ביום שאחרי בתוך מדינת ישראל עצמה. גם לזה קוראים מפלגה. וואלה, אני אגיד לך משהו. אני ניסיתי לחפש קצת על יוסי כהן, וכזה לדפדף ולראות מה הוא אומר, מה הדעות שלו, אבל אני לא מוצאת הרבה חומר. אז המושיע החדש? מה, כי הוא היה ראש המוסד?
תראי, יוסי כהן זו חידה פוליטית, שצריך להחליט מה, איך מתייחסים. תראה, עוד נורא מוקדם. זאת אומרת, ברור שיש לו אספירציות פוליטיות, ברור שהוא רוצה להגיד לך אמת, I don't know, אבל אם אני מנתח את זה פוליטיקה קרה, אני חושב שיש לו מה לתת, שיש לו סיכוי. אני עדיין לא יודע מה הדעות, כי הוא לא באמת מדבר פוליטי.
בגלל זה זאת הבעיה.
אבל אני חייב להגיד,
אני לא אצביע למישהו או לא אתמוך במישהו, כי הוא רק היה ראש המוסד.
סליחה, קודם כל,
גם בני גנץ היה רמטכ"ל, להזכירך.
טוב, בני גנץ, רגע שנייה.
לבריאות.
תודה, חיים שלי. בני גנץ, בני גנץ, חוץ מדבר לפרומטר, הוא לא יודע לעשות הרבה, וגם עם הפרומטר
לדבר, הוא מצטט.
וגם עם הפרומטר הוא מתבלבל, אז בני גנץ הוא לא דוגמה לפוליטיקה. אני חושב שיוסי כהן יכול להיות פוליטיקה הרבה יותר טוב ממנו, אבל תראו, יוסי כהן זו חידה. צריך לראות מה הדעות, וצריך לראות לאן הבן אדם הזה הולך. אני יכול להגיד לכם שמהכותרת שאני שם, מהכותרת של קרן, ושמעתי הבוקר את כל הרעיון שלו ככה על השידור היום, לא הצלחתי להבין כלום בערך, אבל מה שאני די בטוח, וזכרו את המילים שלי, זה מוקלט. אני חושב שיוסי כהן יהיה בבחירות הבאות. איך?
חותמת על זה גם.
באיזה קונוטציה אני לא יודע. ברור לי שהוא כבר לא יהיה בליכוד. ברור לי שהוא לא יהיה בליכוד. כי ברגע שטענתי ביבי בתוך הליכוד, ביבי חוסם אותך. זה אנחנו יודעים. שזה הפך להיות מפלגת קינג ביבי וזה משהו אחר. אבל ברור לי שהוא יהיה בליכוד. לגבי בני לא יהיה בליכוד, סליחה, יהיה בבחירות, באין שקונות.
הוא יהיה בבחירות, הוא יהיה בין המתמודדים הבולטים, ואפילו אולי ראש הממשלה הבא.
אני לא הייתי רץ ל...
הכל תלוי בדעות, במה שהוא יגיד.
אני לא הייתי מצהיר פה, אל תשכח שזה מוקלט. בואי, בואי. אני לא הייתי... אני בגלל הגוף היפה שלו והעיניים היפות שלו לא הייתי אומר שהוא בדרך להיות ראש ממשלה. מה שכן אני יכול להגיד שהוא יהיה בבחירות הבאות, אין לי ספק.
אם הוא עומד מול בני גנץ, לדעתי הוא לוקח את כל הקופה, כי כרגע בני גנץ מוביל. אבל אתה יודע, בוא לא נדבר עכשיו על סקרים, כי סקרים זה רק סקרים.
לא, אנחנו יכולים לדבר, אנחנו נתחיל פה פוליטיקה, תראו. יצא עוד ידיעה הבוקר, לא הכנו אותה, אבל אני אתקיל אותך, שמשה רדמן, משה אבוטבול רדמן, ממובילי מחאת נגד הרפורמה המשפטית, יחד עם שקמה ברסלר, הידוע לשמצה, הודיע שהוא פועל להקמת מפלגה. לא שזה משהו חדש, לא שלא ידעתי שאדון אבוטבול, שמישהו מה פתאום נוח לא להזכיר את עצמו, אבוטבול כאילו זה איזה בושה. אז אדוני רדמן היקר, בוא, החוכמה שלך מגיעה לגרביים שלי, בסדר? אתה לא יכול לעבוד עליי. בסדר, אדון אבוטבול, פתאום נהיית מרוקאי כי אתה צריך קולות, ידענו שאתה מרוקאי, והכל בסדר, ולא צריך להגיד פתאום שאתה אבוטבול כדי שיאהבו אותך אחרי מה שעשית במדינה. אז בוא, אבוטבול זה לא שם מבייש, ואני לא אתן לך לבייש את חברנו הבוטבולים, כי אני לא, כי אני לא חושב שזה נכון. עכשיו לגבי האספירציות הפוליטיות שלך, ואני תכף אתן לך.
אוקיי.
אני חושב ש אין מרץ ואין עבודה היום. זה אנחנו יודעים, נכון?
נכון.
עכשיו המחנה הזה של שמאל, אנטי-ביביזציה, צריך איזשהו בית. אהוד ברק הוא פדלעס, כדא הוא כבר לא ילך לשום מקום. אני מקווה לפחות. אז משה רדמן יחליף את אהוד ברק, והוא יקבל, תזכרו מה אני אומר, אני בדרך כלל לא יש של...
קודם כל שיתמודד.
הוא יתמודד. חיים שלי הוא יתמודד, יש לו אספירציות, יש לו את הסיסמה אנטי ביבי, הבן אדם מתמודד. הוא יקבל להערכתי בין 8-10 מנדטים, ואני אומר כי הם מתודלקי שנאה, תראי.
טוב, בוא נעבור לעוד נושא, שאם כבר מתודלקי שנאה, אני רוצה לדבר על אורפר כסיף, שהשבוע השווה במליאה בעצם את חיילי צהל, למבצע טבח למחבלי חמאס. וקודם כל אני רותחת מזה שבן אדם כזה עוד קיים בכנסת ישראל, עוד אנחנו משלמים לו את המשכורת לחתיכת, אני לא רוצה פה, אתה יודע, מדבר לא יפה, אבל לבן אדם האפס הזה, מה שנקרא, ואיך הוא לא מתבייש, למה אנחנו אונסים נשים, אנחנו חוטפים ילדים, אנחנו עורפים ראשים, אני פשוט, כאילו זה היה עשי, ולדעתי בן אדם כזה, לא ראוי לקבל אפילו במה, וראוי שכל ערוצי התקשורת, כולל הכנסת, פשוט יחבו את המצלמה, ואפילו לא ישדרו את מה שהוא אומר, ברמה כזאת.
אני לא כועס על אופר כסיף, אני כועס עלינו. אני לא כועס על אופר כסיף, כי הבן אדם הזה שטוף שנאה ושטוף גועל ושטוף לא רוצה להגיד מה, כי אנחנו בשידור. אני כועס עלינו. מדינת ישראל היא המדינה הכי חומלת בעולם. אנחנו מאפשרים לתומכי טרור ולמחבלים כאלה להיות בפוליטיקה הישראלית. ועדת הבחירות המרכזית היא גוף מייעץ. פסלו את מיכאל בן ארי.
ואותו לא.
ואותו הכניסו.
פשוט בושה.
פסלו
בושה.
את, איך קוראים לו, את בן גביר כמעט רצו לפסול.
נכון, בהתחלה.
ואת
נכון.
חנין זועבי הכניסו, היא הייתה על המרמרה.
זה בושה.
בסדר, אני לא כועס על עופר כסיף.
אתה יודע למה אני כועסת עליו?
אני לא... שנייה, אני אסיים בשותך הרבה. היום אנחנו לא מתווכחים, אבל זה נחמד. תראו, אני לא כועס על עופר כסיף, כי בן אדם, דרך אגב, הוא נולד פה בראשון. אני לא יודע איך הבן אדם נולד בראשון ולא ברמלה, אבל לא משנה. אני לא כועס על עופר כסיף. אני כועס... עלינו, על התקשורת, על החברה הישראלית שנותנת במה לדבר כזה. למה אני לא כועס עליו? ותכף אנחנו נתווכח למה את כן כועסת עליו.
למה אני כן כועסת עליו? כי אתה יודע שעכשיו שאני חושבת על זה, זה לא רק מחבלי חמאס. מה שקרה פה שהמון תושבים עזתים, המון השתתפו בדבר הזה, ושהוא לא בא ולא מגנה, לא את מחבי חמאס, ולא את השותפים אז. זה מחרפן אותי. כי לא רק מדברים פה על חמאס, מדברים פה על אוכלוסייה שלמה שהשתתפה במעשים האלה.
אבל קרן, הוא לא יודע איך עושים את זה. הם האחים שלו, את לא מבינה?
לדעתי, אתה יודע מה צריך לעשות? לגרש אותו לעזה, שיחיה איתם.
הם האחים שלו. שיחיה איתם. הוא חולה עליהם, הוא חולה עליהם. מה, את לא מבינה? איך הוא יגנה את אחים שלו? מה? הבן אדם עבריין, מחבל, גמור, טרוריסט. מה אנחנו?
תקשיב, או שהוא צריך לשבת בכלא, או שבן אדם כזה
הוא לא צריך לשבת
צריך
בכלא.
לשלוח אותו לעזה לא ושיחיה איתם.
הוא לא צריך לשבת בכלא, שילך לחלוף את העתידים של ארדואן. בסדר, וסליחה למילים הקשות שאני משתמש בהם היום, אבל
באמת, זה עליו מותר לך הכל.
באמת. שילך, הוא וארדואן יכולים להתנשק צרפתית, יהיה אחלה יופי. בסדר, אני לא... אבל, אם נדבר ברצינות רגע, אני חושב שצריך להעיף את הבן אדם הזה. לא רק אותו, אלא את כל הח"כים הערבים. כי הח"כים הערבים לא מייצגים את החברה הערבית, ואני יכול להגיד לכם יותר מזה.
אני אחלוק עליך פה. כי זה לא נכון, כי המון ערבים מאמינים בדרך של אחמד טיבי, מאמינים בדרך של איימן עודה, מאמינים בדרך של מנסור עבאס, אתה לא יכול לפסול פה ציבור.
תראי.
זה מה שהם מאמינים.
תראי.
הערבים ישראלים לא חייבים להיות ציוניים בינינו. בוא לא נפסיק להיות צבועים ולהגיד הם חייבים להיות
לא...
איתנו. הם זה... לא, בתכלס, הם
לא...
פלסטינאים.
אני לא...
בשורה התחתונה... ערבי ישראל הם פלסטינאים, נרצה או לא.
אני...
ואתה לא יכול להגיד להם שאיימן עודה או אחמד טיבי לא מייצג, כי איימן עודה ואחמד טיבי אומרים, אני גם פלסטינאי. אמנם אני ערבי ישראלי, אבל אני קודם פלסטינאי, מה? והם אומרים את זה.
אני
אז
ככה,
להגיד
אני...
שהם לא מייצגים, זה לא נכון. תשתה, תשתה.
חבר'ה, זה כשעושים סידורים כל היום. זה התוקה. אחמד טיבי ואופר כסיף ואיימן עודה, תראו. הם לא גינו. חברי הכנסת, אני לא מדבר על אופר כסיף.
אבס אבל גינה.
בואי.
זה לא משנה, הוא היחיד לפחות עם אומץ וביצים קצת.
הוא גינה.
אני לא עכשיו זה, אבל לפחות.
אחר כך כשהוא התראיין לסי-אן-אן ואמר שעל הארגונים הפלסטינים להניח את נשקם, יצאו עליו כל הארגונים הפלסטינים,
ברור שיצאו עליו.
ואז הוא הוציא עברה, רגע, ואז הוא הוציא עברה, שרק אחרי הקמת מדינה פלסטינית. אז בואי, מנסור עבאס משחק אותה יופי, משחק אותה כאילו ערבי שרוצה להתקרב לישראל, אבל כולנו יודעים את הדעות האסלאמיות, הקיצוניות והפונדמנטליסטיות שלו. אבל שוב, אני חושב שאנחנו באמת נמצאים במשבר מנהיגות, גם בחברה הערבית, ואני מקווה שישכילו בחברה הערבית לבחור באנשים כמו יוסף חדד.
כן, אבל הם באמת אחד ל... אני באמת אומרת לך את זה. וזה לא עכשיו בקטע הזה.
זה נכון.
זה אנשים, יש ערבים שאני באמת מכירה, והם... אין מה להגיד, אבל זה באמת לא כולם. הרוב, וגם בסקרים, ורואים אותם בסקרים, אם זה ערבי יהודה ושומרון, ואם זה עזתים, ואני לא יודעת, צריך גם לעשות סקר על ערבי ישראל. הרבה מהם פה, ערבי יהודה ושומרון, תומכים במעשה הטרור, במעשה הטבח.
נכון.
הרבה מהם תומכים במפלגות, זה לא מפלגות, בארגונים טרוריסטים של החמאס, של הג'יהאד, ובכלל לא מעניין אותם, הרשות. תשתה.
אני, תראו, לא רציתי להגיד את זה, אבל ביתה של החטופה ששוחררה, יוכבד ליפשיץ, אמרה, יוכבד היא שמאלנית, היא ידועה בסיוע לעזה, בעלה עודד שעדיין בשבי, ואני מאחל לו שיצא בקרוב.
בעזרת השם.
אישי החולה סרטן עזתים לטיפולים בארץ, והבת שלה התראינה בזה, לזה מקום, מתחרית את זה באינסטגרם, ואמרה דעותיה של אמא שלי אחרי החטיפה לא השתנו, לא השתנו, הם רק התחזקו. כאילו בעד הפלסטינים, בעד העזתים, תראו, אני לא רוצה לשפוט את יוכבד ליפשיץ, כי היא עברה שם דופת שאני לא מאחל להפחד לעבור. אבל אני חושב שאם בהתפקחות עסקינן, אני מאוד מודאג מהעובדה שאנשים שיוצאים משם, מכן הצרעות הנאצי הגטו הזה, שכולנו יודעים מהעדויות מה הם חוו, ואני לא רוצה להכביר במילים כי כולם יודעים, אני מאוד מודאג שיש כאלה שיצאו משם, ועדיין, ואני אומרת בלשון עדינה, כי אני לא רוצה לבקר אותה, ועדיין מחזיקים לפי מה שאמרה הבת שלה, לא אני, בדעות שהן פרו-פלסטיניות ובעד הפלסטינים ובעד שלום. אין שלום עם הפלסטינים. אין שלום עם הפלסטינים, עם מי ששותף לרצח שלנו. אין שלום.
אני מסכימה איתך.
אין שלום.
לא יכול להיות שלום. בטח שלא אחרי דבר כזה.
והאספירציות האלה, שיש כאלה שמאמינים בשלום. חבר'ה, תתקדמו, תזמינו את הרכבת הבאה, בואי, כאילו, רבק, סליחה על המילים הלא פרופורציונליות, אבל כמה אפשר עוד? בוא נדבר על מה שנתניהו אמר אתמול.
יש גם משהו מעניין שהוא אמר היום לקראת כינוס הקבינט, נתניהו אומר, נצביע... לא, אבל
בואי,
רגע.
לפני זה... את רצית לתקן משהו מהפרק הקודם שאמרת
זה מתקשר גם לזה.
אז בואי.
זה לא לתקן, זה קצת לחדד את הדעה. אני בפרק הקודם אמרתי שלדעתי מדינה ערבית צריכה איכשהו לשלוט בעזתים, בפלסטינים. כי זה לא רק העזתים.
בעזתים.
לא, יש גם את יהודה ושומרון. אז זה לא עזתים.
דיברת על העזתים.
זה לא משנה, זה ביחד. זה ביחד. זה לא יהיה פה ישויות נפרדות.
נניח, בסדר.
כי זה חייב להיות בשיתוף פעולה.
בסדר.
בסדר, לא משנה, נעבור הלאה. ומה שאני באה להגיד, שאני חושבת בסוף שהרשות הפלסטינית היא זאת שתקבל את המפתחות של עזה, והיא בעצם גם תשלוט ביהודה ושומרון וגם בעזה. האמריקאים מרגיש לי שמאוד דוחפים לזה, מאוד דוחפים להביא לו את המפתחות, היום פתאום מתקבל מסר, וכאילו הרבה פוליטיקאים אומרים, לא, הרשות לא, לא ניתן לה, היא תומכת טרור, היא כמו כולם, לא, לא, לא. והיום מתפרסם מסר לקראת כינוס הקבינט, שבעצם השרים אומרים, נצביע נגד הגדלת הדלק לרצועה, ובעצם סביבת נתניהו עונה בתגובה, אין לנו ברירה, האמריקאים דורשים. ואני אתעקש על זה, אין לנו ברירה, האמריקאים דורשים. אז מה נראה לך, שאם האמריקאים ידרשו, וזה לא משנה מי יעמוד בראש, גנץ, יוסי כהן, ביבי, או לא יודעת מי, או החתול, יבואו ויחליטו, המפתחות עוברים לרשות הפלסטינאים, המפתחות יעברו לרשות הפלסטינית.
תראי, הרשות הפלסטינית לא תהיה. בסדר? אני חולק עלייך, אני חושב שגם נתניהו אמר את זה. הרשות הפלסטינית לא תהיה, ולא משנה כמה אמריקאים חולמים, יכולים לחלום באספם, יא ביידן גם ככה עוד מעט הולך לחלום בקבר. בסדר? בואי. ביידן בעצמו, לא יודע איך קוראים לו, מי שמנהל אותו זה ג'ון קירבי, קמלה האריס ושוט. בואי, כאילו, בואי נהיה אמיתיים. ביידן עם הדמנציה שלו, לא יודע איך קוראים לו. הוא קורא מפתקים ונרדם תוך כדי שהוא קורא. אז בואי. עכשיו תראי, רשות פלסטינית לא תהיה.
חולקת איתך, ימים יגידו.
את יכולה לחלוק.
אמרתי לך, האמריקאים פה קובעים.
בואי.
עובדה, האמריקאים קובעים כמה דלק ייכנס, איזה סיוע הומניטרי יגיע לעזה. האמריקאים באים ועושים לך את כל מתווה החטופים. בוא, הרי מי פיצץ את המסע ומתן? זה האמריקאים פוצץ. הם אמרו, הם לא רוצים להחזיר לנו את האנשים. אמריקה חשפה את זה.
זה לא, תראה, מי שפוצץ מסע ומתן זה חמאס. בגלל שהוא לא רצה.
נכון, אבל ארצות הברית היא המתווכת הראשית, היא בעצם זאת שבכלל התחילה את כל המתווה של החטופים, היא זאת שיזמה.
היא המנהלת של האירוע.
זה מה שאני אומרת, היא האבא והאימא של ישראל.
היא הסבא והסבתא היו אותו, נכון, עם הגיל של ביידן, אבל לסתם, תראו, הרשות הפלסטינית לדעתי לא תהיה, כל מיני כזה אסון. אם היא תהיה...
מסכימה איתך לחלוטין, אבל לא אני ולא את הקובעים, וגם לא ביבי ולא גנץ, אמרתי לך.
תראו מה שאותי אכזב אתמול במסיבת העיתונאים של נתניהו, וכתבתי את הציטוט, אז אם את יכולה להקריא, בתשובה של נתניהו לערוץ 14 על העניין של הפועלים הפלסטינים, שאל אותו סגל מוכן, ידידי האהוב מערוץ 14, שאל אותו, האם... יוכנסו פועלים פלסטינים אחרי המלחמה לעבוד בישראל, אז הוא אמר לו, מה בדיוק הוא אמר לו? ציטטתי את זה.
יש לי פה רגע.
ציטטתי, נכון?
כן, כן.
יש לנו.
שאלת הפועלים הפלסטינים אכן עומדת על הפרק, ויש צדדים לכאן ולכאן. צריך לאזן את זה, זה החלטות מורכבות, ואנחנו צריכים תמיד לשאול מה משרת את מדינת ישראל, מה משרת את יעדי המלחמה, מה מוסיף, מה גורע, ולוודא שהתרומה גדולה יותר מהגריעה. ולכן זה יבוא לדיון בפני הקבינט, ואנחנו נחליט.
מה דעתך לפני שאני אגיד את דעתי?
אני אגיד לך מה אני חושבת. אני חושבת שכל עוד אנחנו לא מופרדים לחלוטין, 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 מאוד קשה למנוע את הכניסה שלהם. יש פה איזושהי שותפות כלכלית שגם משרתת את היעדים. שנייה, אני אסביר לך.
אבל בעד?
אני לא בעד, אבל כרגע אני מבינה למה זה משרת את יעדי המלחמה, כי אני אסביר לך משהו, אנחנו פועלים על אינטרס כלכלי, ברגע שלבן אדם טוב כלכלית והוא מרוויח, אז הוא גם יותר שקט, וזה סקרים מעידים על זה ודברים מעידים על זה. אני לא מסכימה עם זה, אבל אתה לא יכול לשים פה עוד פעם מצור, ולא להביא אותם בכלל לארץ, אלא אם כן, אתה צריך לפתח להם איכשהו את הכלכלה, ולהפריד אותנו מהם לחלוטין. לחלוטין.
אז אני אחלוק עלייך, ואני אגיד, תראו, אני מסכים שזה מורכב. אני מסכים שזה אירוע מורכב, וצריך לראות מה קורה ואיך קורה. אני גם לא מקנה במי שמקבל את החלטות. אבל, אני חושב שעצם העובדה שראש ממשלה לא פוסד את זה לסף במסיבת עיתונאים, אחרי האירוע שקרה פה ב-7 באוקטובר, אני יש לי בעיה עם זה. כי אבו מאזן לא גינה אפילו לרגע אחד את הטבח של ה-7 באוקטובר. מי שעשה את הפיגוע הנורא בירושלים, אלה מחבלים פלסטינים.
זה לא, זה ממזרח ירושלים. לא. הם פלסטינים, הם בעלי תעודת זהות כחולה.
לא, המחבלים...
הם גרים פה במזרח ירושלים, בתוך מדינת ישראל. ארץ, כן.
יכול להיות,
סליחה. כן, כן, זה לא מהשטחים.
יכול להיות שאני...
הם לא מהשטחים בוודאות.
אז קרן יודעת יותר טוב מני, אבל תראו, היו מחבלים פלסטינים, ותמיד יש. עכשיו, אתה לא יודע... יש לי מיליון דוגמאות להביא לכם של פיגועים שעשו אותם מחבלים פלסטינים עם היתרי עבודה פה בארץ, גרים בחברון, גרים לא בחברון, בכל מיני כפרים כאלה ואחרים. אני חושב שהייתם עובדה שראש הממשלה לא פוסל את זה על הסף. אני יודע שזה מורכב, אבל לא פוסל את זה על הסף במסיבת עיתונאים. זה בעייתי. ואני אגיד יותר מזה. אני חושב שדיברתי על בן גביר בפרק הקודם. הקטע הזה על בן גביר הגיע לאלפי צפיות ברשת. בכלל הפרק הקודם אף בכמויות פסיכיות. אז אם הפרק הקודם אף, אז תתכוננו מה יהיה עם זה. תראו, דיברתי על בן גביר בפרק הקודם. בן גביר, אתה תינוק שלא יודע מה זה פוליטיקה. אתה לא למדת שאתה שר עדיין. אתה אולי חושב שאתה יעקב פרדוקו 2, אבל אתה לא יעקב פרדוקו 2, אתה שר לביטחון לאומי. וגם עם שר הביטחון יואב גלנט, שאני לא מיועדיו, אני חושב שה... דבר שהוא עשה ועשה מסיבת עיתונאים נפרדת מראש ממשלה, כי לא בא לו, רוצה שכל הפוקוס יהיה עליו, זה אותה עלול פוליטי במעליקות שאני לא יכול לסבול.
למה אתה חושב שפתאום לא בא לו? למה... אתה לא מכיר פה את הפרטים.
למה לא בא לו? כי ראש ממשלה אמר, ראש ממשלה אמר, און רקורד, אולי לא שומעת, אבל אני אגיד. שאלו אותו, למה אתה לבד? אז הוא אמר, הצעתי לשר הביטחון לא לבוא, והוא החליט מה שהחליט. ואני...
ואתה מאמין?
ואני...
ואני מופתעת עליך תמיד שאתה מאמין לכל מה שיוצא מהפה. כי יש פה דברים הרבה יותר מורכבים מלפני.
אני לא מאמין, אבל...
ויש ידיעות שאם יכלתי לבוא ולהגיד לך אותם, הייתי גם אומרת לך אותם, והיית עם פה פעור.
את אומרת לי ואני יודע על מה מדברת.
אז בוא לא זה, ואל תאמין לכל דבר שיוצא מהפה, אוקיי?
אבל תראו, גלנט לא ראוי. הוא שר ביטחון טוב יחסית.
למה הוא לא ראוי?
אני
כל כולו במלחמה, זה לא נכון מה שאתה אומר. למה הוא לא ראוי?
אני חושב, אני אגיד לך, אני חושב שעצם העובדה שלא באת לישיבת עשייה. וסליחה.
עידן, הוא מנהל מלחמה.
רגע, 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 קרן, רגע. את יכולה להתווכח איתי, אבל תני לסיים. קט פייט, קט פייט, אבל תני לסיים. ראש ממשלה גם מנהל מלחמה, והוא כינס את
ישראל. יש הבדל מאוד מאוד גדול לשר ביטחון כרגע שצריך להיות כל כולו במלחמה. לראש ממשלה שהוא צריך גם לחלק את התפקיד שלו בתור ראש ממשלה. הוא גם צריך לנהל מלחמה. עובדה, ביבי גם הולך לדברים המשפטיים שלו. גם צריך... כן, זה לא נכון. זה לא נכון מה שאתה אומר. כי הנה, עובדה, הוא... מחלק את זה יופי, ולראש ממשלה יש הרבה תפקידים. שר ביטחון, מצטערת להגיד לך, צריך להתמקד אך ורק במלחמה.
קודם כל, את לא צריכה להצטער.
והערות עליו, זה לא לעניין של חברי הסיעה שלו, אני אגיד לך את האמת, מה שזרקו שם, לא לעניין. הוא צריך עכשיו לנהל את המלחמה. ללכת ולשמוע אותם מקטרים, די נו.
תראי, דיברנו על ניסים וטורי, מה שהוא אמר על גלנט, איתנו לא איתנו, לא במקום. רגע. כשמדברים פוליטיקה צריך גם לנשום בין המילים לפעמים. תראו, מה שעשה ניסים וטורי, אמר, גלנט איתנו, לא איתנו, לא במקום. בסדר? מה שמפריע לי, ואם זה נסכם את הפרק,
אוקיי.
כי אנחנו
כן.
יכולים לדבר עוד שעתיים.
אוקיי, גם 20 שעות, כן.
אבל מסכנים הצופים שיצטרכו להזין לנו 20 שעות. תראו, בסוף, הבעיה הפוליטית היא בעיה, אנחנו פודקאסט פוליטי פה, ואני אגיד את האמת, אני מתבייש במנהיגים שלי, אני מתבייש בחברי הכנסת, לא בכולם, אבל באווירה הכללית בכנסת, וגם חברי הכנסת שאני עובד איתם יודעים את זה, ואני לא מסתיר את דעותיי. אני חושב ש... אני חושב שהפוליטיקה שלנו נהייתה סמרטוט. אני חושב שמעטים האולפנים, לא אגיד שאין בכלל, מעטים האולפנים שמדברים כמוני וכמוך. הרוב זה צעקות וביבי השם וביבי הביתה ובלפור ושרה מחליטה וממנה את ראש שבק וכל מיני כאלה שטויות, אבל לא מדברים את האמת. ואני חושב שבשש אחרי מלחמה, מעבר לחילופי ממשלות שצריכות להיות פה, ויהיה לנו עוד הרבה פודקאסטים לנתח מה יהיה פה פוליטית, אני חושב שהתרבות הפוליטית פה צריכה להשתנות יותר מהכל, ויכולים לשנות פה את התרבות הפוליטית. איך? בהבנה שיש אותה לחברי כנסת, לא אגיד שאין, שאתה עובד למען הסיבור ולא בגלל כותרת. וזאת התרבות הפוליטית ששולטת פה היום. ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה. קרן, מילות סיכום שלך ונזכור את המשדר הזה.
מאוד נהניתי איתך, ואני מחכה כבר לפרק הבא.
אז אני יודה לקרן קודריה, שותפה מספר אחד שלי לשידור הזה, לחיים אלקובי הנסיך ואולפני אקו הפקות שהם הבית שלנו לפודקאסט הזה. נאחל לכם חג חנוכה שמח, כי אני חושב שבמיוחד בימים האלה אנחנו עושים הרבה אור במדינה הזאת. נברך את החיילים שלנו שפועלים כעת בח'אן יונס,
ששומרים עלינו.
נשלח ברכה,
אמן,
לחטופים, למשפחות,
שכולם יחזרו,
לפצועות. מדינת ישראל איתכם, ועם ישראל חי. חג שמח ותודה רבה, ערב טוב.
אוהבים אתכם.
ערב טוב.